אז אני מקווה שנוח לכם. נוחות זאת אחת ממילות המפתח הכי שוות שאני מכירה בהקשר של מדיטציה, בהקשר של החיים. Shall we? מוזמנים להתפלל בלב, או לבקש, או לתרגל מטה, או משהו בשפה שלכם. רוצים לדעת השם של השיחה? רוב זמן ההכנה של השיחה זה השם. זה מגיע, זה מגיע. אז לשיחה הזאת היא ב... ערב הזה של נר שמיני של חנוכה, קראתי סתם ילד יושב סתם מתחת לסתם עץ. אני אתחיל עם שיר של מרי אוליבר שנקרא על מדיטציה בערך. כדי להגיע למדיטציה, כך שמעתי, יש לבלות זמן מה בתנוחה מוקפדת. למען האמת, אני מעדיפה לשבת מתחת לעץ. אז איך אוכל להצליח בזה אי פעם? בימים אחרים אני נרדמת או נוחתת במקום טוב יותר, רדומה למחצה. כשהעולם, אביב, קיץ, סתיו, חורף, מתעופף דרך המחשבות שלי בעליות מפרחות ובירידות נטולות נחמה. אז אני רק שוכבת לי כשהמרחק והזמן חושפים את עמדתם הכנה. הם מעולם לא שמעו עליי, לעולם לא ישמעו. אין להם צורך בכך. כמובן, כשאני מתעוררת לבסוף, חושבת לי כמה נפלא להיות אני, עשויה מאדמה וממים. המחשבות שלי, טביעות האצבעות שלי, כל הדברים המפוארים הללו, פעריים. כמו כל השירים של מרי אוליבר, זה נשמע כמו שיחה פנימית שיכולה להמשיך עוד בתים ועוד שירים. תרגמה את זה מאוד מאוד יפה הילה אהרון בריק. אז חשבתי שאולי הגיע הזמן לקראת בשלב הזה של הריטריט, ושמעתי משחר שהאולם היה דומם דומם בתרגול של השעה 5, מתי זה? משהו כזה, וואו. אז אולי זה זמן טוב לדבר על מדיטציה. מה אנחנו עושים כאן? איזשהו ריוויו מחדש. כשאנחנו חושבים על מה זאת מדיטציה, או מי מתרגל מדיטציה, או מי מתרגל מדיטציה הכי טוב שאנחנו מכירים, או מה האימג' שיש לנו בתודעה כשאנחנו חושבים על מישהו שמתרגל מדיטציה הכי טוב שאנחנו מכירים. אולי דבר ראשון שעולה לכם לראש זה מי? מה? הבודה, נכון? הבודה. ו... איך הוא נראה? איך הוא נראה? שלב. איך? מחובר, מואר, רציני, אצילי, אוקיי, יותר טוב, אצילי. אבל איך הוא נראה? אסוף. איך? שמנמן. תלוי איפה. אבל אוקיי, אז אני אשאל שאלה יותר, יותר מכוונת. איך הוא יושב? גליים מסוכלות, זקוף, מחוזק, יופי, עיניים עצומות. אוקיי, בלי שום קרית, לא כמונו. אהה, וזאת המדיטציה המושלמת. בדיוק. ואיפה אני, ואיפה הוא, וכל הסרט הזה. כן? אז יכול להיות שהגיע הזמן שהאימג' של הבודה, בשנת 2025, סוף כל סוף, לספירה, האימג' של הבודה מתחת לעץ יכול להתחלף כבר, בראשון לראשון 2025 היום, באימג' אחר. מה אתם אומרים? יש את האימג' הקלאסי, המסורתי של סידרת גוטמה, שהיה סגפן ונזיר נודד ושש שנים, הסתגף ועשה והתיישב מתחת לעץ ואמר, אני מכאן לא זז עד ש. לא אכפת לי שהעצמות שלי יהפכו לאבק, לא אכפת לי, זה נקרא אחר כך אדיטן, איכות שמאוד, אנחנו רוצים לפתח נחישות. והוא ממש ישב כמו, אנחנו קוראים לזה לפעמים במיתוסים, ציר העולם, אקסוס מונדי, יושב, מחזיק, בין שמיים לארץ, מתחת לעץ שאחר כך קיבל את השם פיקוס סנטוס, פיקוס קדוש, עץ העיירה, הפיקוסים האלה שיש בתל אביב, בצורה של העלים בצורת לב, כאן. והוא לא זז. ובא אליו מרה, ובאו הבנות של מרה, וכל מיני שדים באו, ודבר היחיד שהוא עשה, נכון? זוכרים? היינו שם? דבר היחיד שהוא עשה מול מרה, זה לא נלחם בחזרה, הוא לא ברח, הוא לא זז. דבר היחיד שהוא עשה, זה הוא אמר, I see you, מרה. אני רואה אותך, מרה, ומרה כל פעם מתקפל והלך. האופוזיט של הבודה, כל פעם, כל מה שהוא היה צריך זה שיראו אותו כדי להיעלם. אפרופו האור שעולה ועלות השחר וכל הדבר הזה. אז תחשבו על הדבר הזה שנמצא בתוכנו, ב-DNA שלנו, על מה זה או מי זה או איך נראה לוחם רוחני או איך נראה אדם מוגשם או איך נראה אדם מואר שיודע לתרגל מדיטציה ממש ממש טוב, כמו פסל. הוא לא חי, הוא דומם, אם צובטים אותו הוא לא מצטבט. ולא הרבה שנים אחר כך, אבל בכל זאת כמה שנים אחר כך, משהו פה צפצף לי, הגיעו כל מיני דמויות בבודיזם הטיבטי, ולא רק הטיבטי, המעייני, כל מיני דמויות אחרות, שאחת מהן נקראת קואן יין, היא עברה כל מיני גלגולים, קואן יין זה אלת החמלה, נגיד, או קנון ביפנית, קואן יין בסינית, היא התחילה כגבר, עברה להיות אנדרוגינוס, היום היא, נגיד, אישה, לא ברור, כן? זאת הדמות שלה, אבל היא יושבת, אתם יודעים איך היא יושבת? ראיתם איך קואן יין יושבת? אלת החמלה, שזה בעצם גלגול של אבלוקיטשוורה. איך היא יושבת? מי שהיא יודעת לעשות? כן, תראו את יסמינה, ככה. רגל אחת ככה, היד אחת ככה, נכון? יושבת, משהו כזה. היד הזאת היא נשענת, יושבת ככה, ככה, פתוח, בנינוחות. נסו את זה רגע. אני פה לחרב את המדיטציה של חמש. איך זה מרגיש? אנחנו לא הדבר הזה, המיתוס הזה של הלוחם, הסמוראי, אלא משהו הרבה 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 יותר נינוח. פתוח, מקבל, נותן לעולם לעבור דרכו. לובש את הלב שלו על השרבול, מכירים את הביטוי הזה? כזה, ככה. ויכול להיות שב-2025 והלאה, אנחנו יכולים להזמין עוד אימג'ים, שגם הם, אגב, יש להם נגיעה עתיקה, כמו האימג' של הסבתא, הסבתא הגדולה. טוב, היום הסבתות כבר לא רק סורגות, ולא רק שומרות על הנכדים, נכון? הן עושות עוד הרבה הרבה דברים אחרים, אבל אם אנחנו רגע נזוז עוד פעם לאזור של מיתוסים ואימג'ים, אז אנחנו זזים מהלוחם הרוחני, אלא אלדרית. וזה לא משנה אם אנחנו זכרים או נקבות. יש בכולנו את האלמנטים האלה. אנחנו זזים מהסטיפנס הליניארי, שרואה ויני וידי ויצ'י, כזה אלכסנדר, זה אלכסנדר מוקדון, אמר, כן? באתי, ראיתי, כבשתי. יוליוס קיסר, נו, אתם יודעים, באזורים האלה, היסטוריה ואני זה פחות, אבל הוא, הגבר ההוא שעשה את הדבר הזה. במקום זה איזושהי סבתא, שהיא רכה, והיא מתוקה, והיא אמיצה, והיא חכמה, והיא יכולה להכיל מורכבויות. הדבר המעניין הוא שמה שקרה לבודה, השיחה הבאה של קרן, הבודה, לפני שהוא הפך לסבתא, סבתא גוטמה. טוב, היא לא תישן, כי מי שלא שמע את קרן צוחקת, לא שמע צחוק טוב מימיו. אבל בעצם גם סידרתה גוטמה שהתיישב מתחת לעץ ככה, כמו איזה סולג'ר טוב, והגיע והגשים, כן? בעצם מה שקרה לו זה תהליך הרבה יותר מעניין מאשר פשוט להפוך לכובש. בעצם אחרי 6 שנים שהוא למד עם טובי המורים של הזמן שלו והגיע למדרגה שלהם, וכל אחד בתורו הזמין אותו ללמד איתו, וכל פעם הייתה לו מספיק אינטגריטי, מספיק יושרה פנימית כדי להגיד, אני עדיין לא מצאתי את מה שאני מחפש. אני עדיין לא שם. כן, למדתי מאוד טוב. I mastered את כל סוגי המדיטציה שלימדתם אותי. נהייתי כמוכם, אבל זה לא מה שחיפשתי. אני מחפש חופש. I don't want to be the best meditator. I want to be free. טייק של רמדס הרבה שנים אחר כך, שהוא הבין אחרי הרבה מאוד שנים של תרגול שהוא בכיוון הלא נכון. הוא ניסה להיות כל כך כל כך כל כך מודה טוב, ובעצם מה שהוא הבין זה שהי, אני רוצה להיות חופשי. אבל מה שעשה לבודה את השיפט, לפני שהוא היה בבודה, הוא היה סידרתה גוטמה משבט הלוחמים מהקשטריות, זה אחרי שהוא למד והסתגף ותרגל 24/7 כל הזמן, והיה נורא במיינדפולנס, והיה, וניסה ועשה, ועזב את כל החיים שלו בארמון כדי להגשים, ולא הצליח. הוא לא הצליח. רגע לפני שהוא הצליח, הוא לא הצליח. תזכרו את זה. רגע לפני, אני פותחת סוגריים, קלריסה פינקולה אסטס, שכתבה את רצות עם זאבים, מכירים את הספר הזה? וואי, ממש ממש כדאי לכם להכיר את הספר הזה. מכירים? מי מכיר? ייי. ספר נפלא. היא פסיכואנליטיקאית יונגיאנית שאספה המון סיפורי עם ומיתוסים, והראתה איך הם קשורים לאזורים שלמים בנפש, ואיך אפשר דרך הסיפורים אנחנו צומחים וגדלים ומבינים את עצמנו ואת העולם, היא עבדה על כתב היד הזה שלה המון המון שנים, וכל פעם שהיא שלחה אותו להוצאת ספרים היא קיבלה ריג'קט. אני לא זוכרת את המספר, וזה היה משהו משוגע, כמו 20 שנה ו-40 דחיות, או משהו כזה. תחשבו אם היא הייתה עוצרת ב-19 וחצי שנים, ובדחייה ה-39 או 40. תחשבו אם סידרת גוטמה היה עוצר ב-5 שנים ו-11 חודשים, נגיד. הוא לא הצליח, הוא לא הצליח, לא הצליח, לא הצליח. לא הלך לו, לא הלך לו. והוא כמעט מת. הוא הסתגף, הוא אכל גרגר אורז אחד ליום, הוא חושב שזאת הדרך, אם אני אענה מספיק את הגוף, אז, הנפש, או הנשמה, או הרוח, או whatever, או המיין, תקראו לזה, איך שאתם רוצים, מוי שלה, לא חשוב, יוכל סוף כל סוף להתעלות. לא. ומה שקרה לו, קרה לו סוג של נס, כי הגיע אליו זיכרון, אני מדברת באופן כאילו מין פסיבי, כי אנחנו הרי לא זוכרים באופן רצוני משהו, נכון? פתאום מגיע זיכרון, אתם שומעים במדיטציה, פתאום אתם נזכרים במשהו, נכון? בדברים שקרו לכם בריב האחרון עם ה... לא יודעת, האישה, האיש, הבוס, הילדים, נזכרים באמא שלכם, באבא שלכם, נזכרים בדברים לא קשורים במורה מכיתה ג' ונזכרים, הזיכרון פשוט מגיע. וזה בדיוק מה שקרה לו, הגיע אליו זיכרון של עצמו, כילד. בזמן קיץ, אביב קיץ, זמן של חגיגות הקציר, שאבא שלו, המלך הגדול, היה מעורב בתקסים של הפריה של האדמה, והילד בא איתו, סידהרתה גוטמה, הילד בא איתו, ואולי כדי שהוא לא הפריע, אולי כי הוא היה משועמם, שמו אותו, תעיקו אותו איפשהו מתחת לאיזה עץ, פיקוס סנטוס. ובאופן ספונטני, ככה הוא נזכר וככה הוא מתאר, הוא התיישב בפול לוטוס, תקשיבו, זה ממש לא אגדה. בהודו, ילדים נולדים עם הדבר הזה, כאילו הם רואה גמישים, הם כל הזמן יושבים לרצפה, הם יושבים בלי שום בעיה בפול לוטוס, גם הם לא עושים יוגה אף פעם. התיישב מתחת לעץ תנוחה כזאת מאוד מאוד אסופה, ווואו, חווה אושר אילאי, חווה שלווה מאוד מאוד גדולה. אחר כך התיאורים הולכים למה שנקרא ג'אנות, אני לא אכנס לזה עכשיו, זה מצבי תודעה שקשורים לאיסוף של הגוף, הלב, התודעה ב-well-being, משהו ככה, כל אחד יותר מעודן מהשני, עם כל מיני מתיקויות שונות שיש בהם, שווה להכיר. קרן כתבה לזה ספר, כדאי. הוא נזכר בעצמו כילד, עם החוויה המתוקה הזאת, התחושתית, כן, של איך זה היה. ותחשבו על הסיטואציה של... מישהו שהיה פעם נסיך, עזב הכל, ברח, תכלס, ברח, התחלף בבגדים שלו עם איזה קבצן, ושש שנים הלך ככה, כמו עם הראש בקיר, ככה, כמו יוליוס קיסר. ולא ראה ממטר, היה בטוח שהוא בכיוון הנכון, שהוא היה סגפן מספר אחד א', הוא ככה הגיב, העיד על עצמו, הכי 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 הסתגף. מכולם, מכל מי שהיה לפניו או אחריו, והוא כמעט מת, ופתאום מגיע אליו זיכרון של עצמו, במין חוויה מאוד מאוד מתוקה, שהיא חוויה מדיטטיבית. וגם כאן, המזל שלו ושלנו, היה שהייתה בו מספיק יושרה פנימית, מספיק אינטגריטי, כדי להבין שזה הכיוון שלו. לא הסמוראי הזה, נתקע עם הראש בקיר, ואם זה לא הולך בכוח, זה הולך ביותר כוח, כי זה מאוד מוגבל, זה כמעט הביא אותו למוות, זה לא הביא אותו לשחרור, זה לא הביא אותו לחופש. מה שהביא אותו לחופש, היה דבר הרבה יותר מעניין, ומאתגר, למיינד, וזה דווקא המקום המרפא, הנינוח, שיש בו את כל האיכויות האלה שיש גם בסבתות, למשל, או בקוואנין, למשל. אז לפעמים אנחנו עומדים בחיים שלנו בפני שיטפון, שיטפונות לא צפויים, חלק מהם ממש בפיזי, while we are having fun here, באשקלון המים, כן, סוחפים מכוניות, בעזה, אתם יכולים לתאר לעצמכם מה קורה לאוהלים של העקורים, שיטפון. הבודה נתן דרשה שלמה על איך חוצים שיטפון. המילה לשיטפון זה אוגה בפאלי, והוא התכוון לשיטפון הפנימי, לדברים שמציפים אותנו, שהסכר נפרץ ונהר שוצף של רגשות, תחושות, מחשבות, מאיים להטביע אותנו. אז אני לא יודעת אם למישהו יצא להיות פעם בשיטפון, לא עניין פשוט, כוחות הטבע מאוד מאוד חזקים, ושאלו אותו, שאלו את הבודה, אדון יקר, אז איך חצית את השיטפון? הוא אמר, ככה, על ידי זה שלא עצרתי ולא נאבקתי, ככה חציתי את השיטפון. אז מי ששאל אותו הקשה ואמר, אוקיי, אבל אתה יכול להסביר? לא הבנתי. אז הוא אמר, זה נורא פשוט, כשעצרתי, שקעתי, כשנאבקתי, נסחפתי. על ידי זה שלא עצרתי ולא נאבקתי, ככה חציתי את השיטפון. אז כבר יש לנו פה את החוכמה של מה לא לעשות, שזה דבר מאוד מאוד גדול. מה לא לעשות? לא לדפוק את הראש בקיר, לא לדפוק את הראש בקיר עוד פעם, ולא ככה לבוא עם האנרגיה הזאת, אלא כל פעם middle way. מהסיפור הזה הבודה יצא עם ההבנה של מה זו middle way, מה זו דרך האמצע, שהיא לא חציון והיא לא ממוצע, אלא אופציה אחרת לגמרי בין שתי קיצוניות, האופציה השלישית אם תרצו. ויש פה את חוכמת המערבולת. איך אנחנו יוצאים ממערבולת, או איך אנחנו נחלצים מביצות. זה כל הזמן אלמנט המים, זה שמצליח להגיע מאוד מאוד עמוק, הוא גם זה שלוחד אותנו, בין אם בשיטפון, או בביצה, או במערבולת, ולכל אחד נגיד, המופעים האלה של הטבע, אנחנו נדרשים מולו לעשות משהו קצת אחר. אם אי פעם יצא לכם ה-good fortune של לשרוד תביעה. כן, קרה לי לפני 26 שנה. אז מי שיודע, מי שמכיר, כשאנחנו נכנסים לים ומתחיל זרם מאוד מאוד חזק, הדבר הכי לא חכם לעשות זה לחתור חזק נגד הזרם, נכון? לנסות לצאת. עכשיו, מסתבר של הזרם, זה הבנתי רק הרבה אחר כך, יש רוחב פס. ובעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, אמרתי לכם, ריטריט מדיטציה, זה דבר מאוד שימושי. זה, שחלילה, אם תקלעו, שתדעו מה לעשות, אז מה שהדבר הנכון לעשות, זה סוג של אלכסון כזה. מתישהו אנחנו נצא מרוחב הפס של ההיסחפות החזקה הזאת. אבל לא ללכת נגד, וגם לא לעצור במקום. ואז, כן, לשקוע לתוך המערבולת. עם ביצות זה דבר קצת אחר. תודה שאתם פה. יש ספר מקסים שכתב, כן, מין חוכמה אינדיאנית כזאת, של ילד שגדל עם סבא אינדיאני בניו ג'רזי בביצות, והוא היה, הוא ממש, הוא מתאר, הם היו בני 11, משהו כזה. דרכו של הגשש, בדיוק, תודה. דרכו של הגשש, איזה ספר. מדהים. הוא היה באזור 11, נכון? משהו כזה, והוא והחבר שלו ראו פעם אחת ילד נתקע בתוך ביצה, והביאו מחבש ולחלץ אותו ושעות וזה וזה וזה, הצליחו לחלץ את הילד עם מלא מכשור וככה, וכל המאומה הזאת הסתלקה, הדבר ראשון שהם עשו זה קפצו שניהם לתוך הביצה. ואז הם ניסו, וואי, לקח להם מלא 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 זמן, לא היו מבוגרים שיפריעו להם ויצעקו, אוי ובוי ומה קורה, לקח להם מלא מלא זמן, הם הצליחו לצאת, דבר ראשון, מה הם עשו? קפצו פנימה. וככה הם נהיו מומחים באיך יוצאים מביצה. ומסתבר שצריך לעשות תנועות מאוד מאוד קטנות, כי יש את את הכוח הזה של הכוח היניקה, כן, שמשאיר אותנו. זה צריך לעשות תנועות קטנות כדי להכניס בועיות אוויר כאלה בינינו ובין המים, כדי שנוכל לצאת החוצה. וכל זה מאוד רלוונטי לנו. למה? למה? בעצם גם החצייה של השיטפון וגם המערבולת וגם הביצה, זה במובן עמוק אנחנו הולכים נגד הזרם התודעתי שלנו, נגד האוטומט שלנו. נדמה לנו שאנחנו צריכים לעשות משהו אחד, ובעצם הדבר שיעזור לנו זה לעשות או את ההפוך שלו או משהו אחר לגמרי. אז הרבה פעמים אנחנו מתחילים את התרגול שלנו מתוך מין, אנחנו רואים משהו מאוד, אוקיי, אמרו לנו להיות עם הנשימה, עכשיו אני אהיה עם הנשימה, אני אהיה עם הנשימה שלי, לא משנה מה, אני אהיה עם הנשימה שלי, אני לא אבטר, אני אהיה עם הנשימה שלי, 2.5 נשימות, gone to the beyond. ואז אחרי 44 דקות וחצי התעוררנו, מה עשיתי פה כל הזמן, למה, מה, ככה. ואז מתחיל כל הקרקס של וואי אני לא טובה בזה, זה לא בשבילי, למה אני עושה את זה לעצמי, למה לא הצלחתי, למה הוא הצליח ואני לא הצלחתי, אולי אם אני אהיה יותר קשה עם עצמי, אז אני אצליח. זה תמיד, כמובן, תמיד עבד. תמיד. כשהיינו קשים ורעים עם עצמנו, אז הצלחנו סוף סוף להיות בטוב. ככה זה עובד, משום מה. נכון? במיינד שלנו. אז זה גם לא זה, וזה גם לא זה, אז מה אפשר לעשות? אז מה זה כן? If you don't become the ocean, you'll be seasick every day. If you don't become the ocean, you'll be seasick every day. זאת אומרת, זה אחד המשפטים היפים של הרב לנרד קורן. אם לא נהפוך להיות האוקיינוס, כל הזמן אנחנו נהיה עם מחלת ים, כל יום. כל יום אנחנו נטלטל בין הקצוות. כל יום אנחנו נטלטל בין הגלים הגבוהים של הקיום. ובדרך כלל אנחנו בניסיון אינטנסיבי להדוף ולהפריד, להגיד, עכשיו מגיע הגל, ואז עוד אחד, אבל בעצם זה אמור להיות משהו אחר לגמרי, ואני רוצה שזה יהיה גל בגובה הזה, אבל בעצם הוא משהו אחר, וכל אותו זמן אנחנו מדברים על מה? על האוקיינוס. הגל והאוקיינוס הם לא נפרדים, ואנחנו במיינד המפצל, הליניארי, אנחנו אומרים, זה שונה מזה, ואנחנו מנהלים קרבות שלמים, מול תופעות או מול עולם התופעות, כשאנחנו שוכחים לגמרי את הרקע של הדברים, אנחנו שוכחים לגמרי את האוקיינוס הגדול. אז אני רוצה לקרוא לנו כמה דברים. נהיה לי חם. רוב דיבורים על מים. יש מאמר מאוד יפה של ג'ק קורנפילד שהתפרסם טרייסיקל, שזה מין מגזין כזה, לפני כמה שנים. והוא נקרא Develop a Mind Like the Sky. עד עכשיו היינו באזורים של מים, ועכשיו אנחנו חוזרים חזרה לשמיים. והוא מדבר מאוד מאוד יפה על סגנונות שונים של מדיטציה. אנחנו יכולים בהתחלה, כשאנחנו מגיעים לריטריט, או אנחנו מגיעים לקרית מדיטציה שלנו, אנחנו עובדים עם הדבר הפשוט הזה, של תשומת לב פשוטה, נכון? אנחנו שמים לב לשינוי מרגע לרגע של התנאים, העונג, הכאב, מה שנקרא שמונת התנאים הארציים, השבח, האשמה, כל האינספור הרעיונות, הציפיות שעולות, כל הדברים שעולים בנו, בלי שאנחנו מזדהים איתם. נכון? לזהות בלי להזדהות. עברנו הרבה על האזורים האלה. וזה מה שנקרא תשומת לב נבונה. ובהתחלה האסטרטגיה הטובה ביותר היא פשוט לשים לב לאיזה מצב מתקיים בגוף, במיינד, בשביל לבסס את הקשיבות. והבודה מורה לתלמידיו להתבונן האם הגוף והמיינד מוסכים או יציבים, כועסים או שלווים, מרוגשים או דואגים, מצומצמים או רחבים, כבולים או משוחררים. אנחנו מתבוננים במה שיש. אנחנו לוקחים כמה נשימות, נרגעים ונותנים בעצם מרחב לכל מצב שאנחנו פוגשים. מיינדפולנס, תשומת לב קרובה. תשומת לב נבונה. זה ממש כמו סוג של הדשת זום, נכון? אנחנו מתחילים לראות לפרטי פרטים דברים שקודם חמקו מאיתנו. אנחנו ממש מתקרבים קרוב קרוב לנשימה, לתחושה, לתנועה המדויקת של רגש, של מחשבה. ולפעמים זה כל כך כל כך קטן, זה כל כך עדין שאנחנו ממש יכולים להרגיש איך אנחנו ממש נטמעים בדבר הזה שאליו אנחנו שמים לב. אנחנו ממש הופכים להיות הנשימה, אנחנו הופכים להיות התנועה העדינה ברגל, אנחנו הופכים להיות העצב או השמחה. ולעיתים בתרגול הוא כותב, זה מאוד מאוד יפה, איך הוא הצליח ככה בכמה מילים לצייר את לסרטט את המפה הזאת. פוקוס כזה קרוב שתשומת לב, יכול ליצור תחושה לא הכרחית של מתח ושל מאבק. ואז אנחנו רוצים למצוא דרך שהיא פתוחה יותר לשים לב. או למשל שאנחנו הולכים ברחוב, אנחנו נורא נורא במיינדפולנס, נדמה לנו שאנחנו אמורים להיות במיינדפולנס 24/7 כזה, להיות נורא נורא בסדר, נורא מודדים, ואנחנו הולכים ברחוב. בשביל זה אנחנו צריכים תשומת לב שהיא יותר רחבה, אחרת נפספס את הרמזור, ניתקע במשהו, אנחנו רוצים קצת להרחיב את הפוקוס של ההדשה, להרגיש אולי את האנרגיה של הגוף כולו, כשאנחנו מתרגלים מדיטציה בהליכה. אבל זה כמו מנקודת מבט כזאת, זה כאילו כל הזמן יש איזשהו עד, אתם מכירים את העבודה עם העד, זה נקרא בסנסקריט סקשי, אנחנו עובדים עם היכולת שלנו לשים לב, אבל ממש אפילו היא עוד יותר נרחבת, היא עוד יותר רחבה, היא פחות ממוקדת אובייקטים כמו הקודמת, עם הזום הזה, אבל זה יותר כמו, עכשיו אנחנו נחים במודעות של העד. מי שמכיר מדיטציות של אישניות, הרבה פעמים משתמשים באיכות הזאת של bearing witness. אנחנו כמו נחים אל תוך תודעת העד. מכירים את זה? אז בעצם אנחנו, אפשר להגיד, משחררים את האשליה של להגיע לאנשהו, ואנחנו נחים בהווה מתמשך. עדיין אנחנו עם איזושהי מודעות, אפשר לומר, מודעות פתוחה לכל מה שקורה. ושאנחנו מניחים לדברים, אז החופש הפנימי והתבונה שלנו מביעים את עצמם. There's no one to be, nothing to do, nowhere to go, מכירים את הביטוי הזה. והמורה שלו, אג'אן צ'ה, קרא לזה לנוח אל תוך זה שיודע. ועדיין זה גם רק איזשהו מצב. מצב. זאת לא האמת האבסולוטית. המנוחה של לנוח אל תוך מי שיודע או מה שיודע. ומתי זה לא מועיל? למשל, כשאנחנו עשויים למצוא את עצמנו נלכדים בתוך, למשל פפנצ'ות, מחשבות שחוזרות על עצמן שוב ושוב ושוב ושוב, ואם אנחנו נהיה במצב של רק bearing witness, רק נשים לב שזה מה שקורה, שום דבר לא, כן, זה, לא נצא מהמערבולת הזאת. המערבולת תמשיך, כי יש לה הרבה הרבה כוחות חיים, ואנחנו נהיה מודדים מאוד טובים, נדע להסתכל עליה בשקט, נדע להסתכל בשקט על הרעש, היא לא תיפטר ככה. שמה אפשר לעשות עוד דבר, נוסף, מצב שלישי של מדיטציה, של מיינד אם תרצו, אפשר לפתוח את ההדשה של תשומת הלב למצב הרחב ביותר שלה, ולתת למודעות שלנו להיות כמו החלל, או כמו השמיים. הבודה הציע את זה בדרשות, בסוטרות, במאג'י מניקאיה, פתח מיינד שהוא רחב, כמו החלל, שבו חוויות נעימות ולא נעימות, יכולות להופיע ולדעוך, ללא קונפליקט, מאבק או נזק. נוח או נוחו במיינד שהוא רחב כמו השמיים. אתם מכירים את המשפט של פמה צ'ודרון, הוא נורא נורא יפה. You are the sky. Everything else is just the weather. אנחנו השמיים, וכל דבר אחר זה רק מזג האוויר. זאת אומרת, בשמיים ישנם ענני גשם, ענני נוצה, ברקים, רעמים. השמיים נשארים לא נגועים, נכון? זה אחד התרגולים הכי כיפים. אני באופן אישי מאוהבת בתרגול הזה. כל כך כיף לשבת עם אלמנט הספייס, המרחב הגדול. אני עכשיו מחברת אותם יחד, כן? מרחב וחלל. הם לא בהכרח אותו דבר, אבל ממש להרגיש את ההתמרחבות הזאת שקורית בנו, ואז הדברים באים, צצים, נעלמים, כמו, פעם שמעתי את רוב מדבר על זה, כמו גחליליות שככה נדלקות ונכבות, והשמיים לא ננגעים. אתם מרגישים את התחושה הזאת עכשיו? זה כמו, חושבים עכשיו בעיניים פקוחות, אגב, לתרגל בעיניים פקוחות זה מאוד מאוד כיף, נוחת התרגול הזה של נרחבות כזאת של ספייס, ואנחנו יכולים להרגיש, תגידו לי אם אתם יכולים להרגיש את המרחב שסביבכם, שמאחוריכם, בואו ניקח איזה רגע להרגיש את הספייס, להרגיש את המרחב, להרגיש את החלל האינסופי, שהוא לא רק לפנינו, שזה מה שאנחנו רואים, ובין האנשים, ובין הדברים, ובין הקריות, ובין העמודים, אלא הוא גם למעלה. וואי, הוא גם למטה. הוא גם מאחורה. הוא גם מכל הכיוונים, זה נית, נדיר, כל הכיוונים של שושנת הרוחות, ואיפה זה שם אותנו? Who are we? בתוך דבר כזה עצום. בואו ניקח עוד רגע כזה delicious. להרגיש ביחד את המרחב הזה. זה מזכיר לי את המילים של ג'ון אודוניו, משורר סופר נפלא, נראי. Bless the space between us. ממש כמו הדבר הבא המתבקש, זה להרגיש את הברכה שיש ביכולת של התודעה שלנו לחוות דבר כל כך עצום ואינסופי. זה מזכיר לי שיר. כן. שיר, לא זוכרת אם הוא של רומי או של חפיז. שהוא פונה לאלוהים ו... הוא מתלונן ואומר, My heart is so small, how could you place such big sorrows in it? ואלוהים עונה לו בחזרה, Look, she said, your eyes are even smaller, yet they behold the world. הלב שלי כל כך קטן, איך יכולת לשים בתוכו כל כך הרבה צער וכאב? ואז אלוהים עונה לו ואומרת, תראה, העיניים שלך אפילו קטנות עוד יותר, ועדיין הן מכילות את כל העולם. אז בין אם העיניים שלנו פקוחות או עצומות, יש לנו את חוש, אני אוהבת לדבר על זה ככה, להרגיש את זה ככה, חוש הספייס. אנחנו יכולים להרגיש את המרחב סביבנו ובתוכנו, וזה נגיש לנו ככה. אנחנו יכולים להיות ברגע אחד דפוסים באיזה איכסה כזה של פפנצ'ה, כבד וחורב, וכל היום תרגלנו, ומה שיחת דרמה עכשיו? What were we thinking? וברגע הבא, פתאום, נפתח לנו משהו שהיה סגור ודחוס קודם. חוש המרחב הזה. וואו. אני מרגישה שאתם מרגישים איתי את זה, נכון? זה כיף. מנקודת המבט הרחבה הזאת, כאשר אנחנו יושבים או הולכים במדיטציה, אנחנו פותחים את תשומת הלב שלנו כמו המרחב, ונותנים לחוויות לעלות ללא שום גבולות, ללא פנימה או החוצה. במקום האוריינטציה הרגילה שלנו, שבה המיינד נתפס כאילו בתוך הראש שלנו, אנחנו יכולים לשחרר ולחוות את המודעות של המיינד כפתוחה, חסרת גבול ועצומה. אנחנו מאפשרים למודעות לחוות את התודעה שאינה מסובכת בתוך התנאים הספציפיים של מראה, צליל ורגש, אלא תודעה שאינה תלויה בתנאים משתנים, הבלתי מותנה. אג'אן ג'ומניאן, שזה היה נזיר ממסורת היער התאילנדית, מדבר על התרגול הזה כמהה ויפסנה, לנוח בתוך הטבע של המודעות עצמה, ללא זמן וללא לידה. זה הופך להיות איזשהו מקום של מנוחה בשבילנו. אבל בעצם, אם נזכר בהתחלה של הדברים, יש פה בעצם שלוש עדשות. זה לא המצב המוחלט, זה עדיין state of mind. בין אם אנחנו בהדשה מאוד מאוד ספציפית ופיין, כזה מאוד מאוד פיין שאנחנו יכולים להיות ממש להיטמע לתוכה, בין אם אנחנו בהדשה medium size של הסקשי, של העד, שכל הזמן יש מין עדות שמלווה את מה שקורה, ובין אם אנחנו בהדשה הכל כך כל כך רחבה, קורנפילד שואל, באופן מאוד אינטליגנטי, המאמר הזה, מה מהעדשות האלה היא הדרך הטובה ביותר לתרגל מודעות? האם יש דרך אופטימלית לשים לב? והתשובה היא כולן. כולן. מודעות היא גמישה באופן אינסופי, הוא כותב, וחשוב לא להתקבע על צורה אחת כטובה ביותר. עכשיו, כמובן שיש מסורות שמלמדות שזאת היא הכי טובה, או זאת היא הכי טובה, או זאת היא הכי טובה. כמובן. אבל, הוא כותב ואני מסכימה איתו wholeheartedly, בטבע האמיתי שלה, מודעות אינה יכולה להיות מוגבלת. מודעות עצמה היא בו זמנית קטנה וגדולה, בפרטים ובאוניברסליות. ובזמנים שונים התרגול שלנו יזדקק לכך שנאמץ את כל הפרספקטיבות האלה. כל סוג של מודעות אותנטית היא משחררת. כל רגע בו אנחנו משחררים את היחזות וההזדהות, הוא רגע חסר עצמי ומשוחרר. זה קורה בו זמנית, כן? זה לא שקודם כל אנחנו צריכים לעבוד קשה ולשחרר, שחרר, שחרר, ואז יש לנו חוויה של not self לרגע, ואז אין דוקה, זוכרים? שחר וקרן דיברו על זה מאוד מאוד יפה בימים הקודמים. זה קורה יחד. זה קורה יחד, המופע הזה קורה יחד. No duka, no self, no attachment. ביחד. לא משנה מאיזה קצה אתם מתחילים, מאיזה שילוש אתם מתחילים, הוא משפיע בו זמנית על האחרים. ככל שאתם חווים את הכוח של תשומת לב נבונה, כך האמון שלכם בקרקע של המודעות עצמה יתרחב. תלמדו להירגע ולשחרר. בכל רגע שבו אנחנו נלכדים, המודעות יכולה להיכנס פנימה ולהיות נוכחות ללא שיפוט או התנגדות. מקרוב או מרחוק לפרטים או למרחב המודעות, תאיר את הטבע הבלתי ניתן לאחיזה של היקום. והיא תחזיר את הלב והמיינד למקום הטבעי, מאיר וחופשי. אז אני רוצה עוד טיפ טיפה. יכולנו לסיים את השיחה הזאת כאן. And we will be all very happy. אבל עוד אחד קטן יש? אפשר? זה עדיין לא הסוף. טקסט טיבטי עתיק, חלק ממנו, אומר ככה. טקסט של מהמודרה. לא מושפע מהמאמצים, של מדיטציה מכוונת, ולא מונע לידי רוחות הדאגות היומיומיות. הלוואי שנדע כיצד לנוח בטבעיות הלא מעובדת, בדיוק כפי שהיא מתרחשת, ולהחזיק בתרגול המודעות כפי שהוא באמת. ואפשר לומר, ככה זה לימוד מאוד מאוד יפה של למה טילמן, שפרש, לקח הרבה שנים ופרש את הטקסט הזה, שההנחיה היא כאן להרפות מכל מאמץ, אך לא להאחז בשום דבר, גם לא בשיטות המדיטציה שלנו, לא להחזיק בשום דבר. וככה איכות הנוכחות לא תיעלם. המתח של הרצון להיות נוכח ייעלם. זה משהו שהמתרגל לא יוכל לעשות מיד. זה לא מתאים למתחילים. לכן אנחנו כבר בסוף הריטריט כמעט. המתרגל ינסה להשקיע פחות ופחות מאמץ, או לא להשקיע מאמץ בכלל, ואז יחווה, אוי, עכשיו נסחפתי לחלום, או עכשיו אני שוב נאחז, ויפחד ויגיד לעצמו, אוי, אני צריך להשקיע יותר מאמץ, זה לא טוב. אבל ברגע שהמתרגל או המתרגלת מרשים לעצמם לא להשקיע מאמץ בכלל, הם נרגעים. ואיכות הנוכחות עם החוויה נמשכת בכל שינוי. שינוי בתנוחה, בשכיבה, בהרפיה. שום דבר לא חוסם את אותה נוכחות שקיימת. וכשאנחנו נרגעים, אפילו אם העיניים שלנו נעצמות מתוך עייפות, אנחנו שומרים על מודעות פנימית. החוויה הזו שלי היא בדיוק כמו כל דבר אחר. כל חוויה, כל חוויה, כל האורחים שדיברנו עליהם לעומק, לעומק. אין שום מהות, כן, אינרנטית לחוויות האלה. אנחנו מרשים לכל מצב מנטלי שרוצה להתבטא, להופיע. לעתים אנחנו מתיישרים, לעתים אנחנו שוכבים, רגשות עולים, אך אנו פשוט מודעים, בלי מאמץ נוסף, אין אויב, רק נוכחות חסרת מאמץ. ועם המינימום של המאמץ האפשרי, אנחנו נוותר במצב הכי טבעי שאפשר. ולמתרגלים שרגילים להשקיע הרבה מאמץ, זה עשוי להיות הבדל עצום, כי אם פתאום ירגישו, הוא אומר שהם איבדו את התרגול שלהם. הם הרגישו שהם לא מדיטטיביים יותר. אבל אם הם כנים, הם ירגישו הקלה עצומה, כאילו עשרות שנים של מתח נושרות. והעייפות עמוקה עשויה להתבטא באותו רגע. הם הרגישו כל כך עייפים, כאילו הם רק רוצים לישון לנצח, ימים, שבועות, חודשים. עברנו את זה בתחילת הריטריט. אך מה שקורה למעשה הוא שאנחנו עוברים דרך מסכים שלא יימשכו זמן רב. והמשימה היא פשוט לשמור על נוכחות של מודעות בכל המצבים האלה. המכשול הזה לא עובר על ידי זה שנביא לו פעולה נגדית, כמו לנסות להיות במיוחד ערים, או להתעורר בכוח, לשטוף פנים, להתיישר, לא. הוא נרגע על ידי כך שאנחנו מאפשרים לו לעבור, נותנים לו להיות, בלי להתאפס אליו. אז ממש ספציפית במצבים של עייפות או נמנום, המשימה היא לשמור על הלהבה הפנימית של מודעות, כמו בכל מצב אחר. אז כל האורחים, אנחנו עוד סיבוב קטן עליהם לקראת הסוף, שינה עמוקה, נמנום, העייפות, האי שקט, הכל מתבהר והופך לחוויה מלאה וחיה. זה מה שאני מתכוון, אומר טילמן, כשאני אומר את המילה הערה, הכל הופך לחוויה מלאה וחיה. אין דבר יותר יפה מאשר עייפות שחווים בנוכחות מלאה. זאת חוויה חיה, היא אינה חוויה עייפה או משעממת, והדבר נכון גם לכאבים ולכל מצבי הרגש, זה לחיות את הכל במלואו, וזה משהו שניתן לעשות רק כאשר אין מאמץ. הוא לא מדבר על המאמץ הנכון, הוא מדבר על המאמץ הלא נכון, כי מאמץ תמיד משנה את החוויה. מאמץ אומר שאנחנו עדיין רוצים להגיע למקום אחר, ואנחנו לא מתעניינים במלוא תשומת הלב, במה שמתרחש מעצמו. מאמץ קשור תמיד לאידאה, יש לנו אידאה על מה אמור להיות, וכאן פשוט נמצאים עם מה שיש. זה נקרא לדעת איך לנוח בטבעיות הלא מעובדת, בדיוק כפי שהיא מתרחשת, בלי לנסות לבסט אותה, לוותר על כל מניפולציה של החיים. וזאת הגישה הבסיסית בעצם של המאמודרה. היא דורשת הרבה פרקטיס, הרבה אימון, כי אנחנו לא רגילים לכך. אנחנו לא רגילים לא להשפיע על החוויות שלנו, לא לשלוט במדיטציה שלנו. וזה ממש להיכנס לחלוטין לזרם של כל מה שמתבטא, בלי שום התנגדות. זה חוכמת המערבולת, זה איך חוצים שיטפון, זה איך נשלפים מביצה. וזה לוותר על התדמית של הנזיר הזקוף, התלמיד הנפלא הזה של הבודה, שהמדיטציה שלו מושלמת, והוא יושב מתחת לעץ, ממש כמו דמות בודה מושלמת, אנחנו מוותרים על זה. במקום זאת אנחנו מתייחסים לילד הקטן, גוטמה, סתם ילד. שסתם ישב מתחת לסתם עץ, וישב מתחת לעץ שלו, והוא חווה פתיחות טבעית, ששימשה אותו כהכוונה לנטישת המדיטציה המעובדת, אחרי 6 שנים של תרגול מאומץ. וזאת, אומר טילמן, זאת המדיטציה שלנו, לקחת את הילד כדוגמה, לא את הבודה המושלם. הבודה המושלם מושלם מדי. במובן מסוים. והילד הזה הוא יכול להירדם, היה לו חופש מוחלט לשחק, לעשות כל דבר. אבל מה שקרה היה שהמודעות התבססה מעצמה. וככה אנחנו הולכים עם המודעות הטבעית הזאת. חוסר דאגה רדיקלי. אני רוצה לסיום, באמת לסיום, לקרוא כמה מילים. אפשר ככה לנוח פנימה אחורה, ממש לממש את חוסר הדאגה הרדיקלי הזה. כמה מילים של הג'אנצ'ה, המודל של המורה של קורנפילד, המודל של קורנפילד. נסי להיות מודעת. ותני לדברים ללכת בדרכם שלהם. אז המחשבה שלך תהפוך לשקטה ודוממת בכל סביבה, כמו בריכת יער שקטה. כל מיני בעלי חיים מופלאים יבואו לשתות מהבריכה. ואת תראי בבירור את טבעם של כל הדברים. תראי דברים רבים, מוזרים ונפלאים, באים והולכים. אבל את תישארי שקטה. זהו האושר של הבודה. יתגבר מיום ליום, מלילה ללילה, להפסקת המלחמות, ולשחרור של כל השבויים והחטופים באשר הם.